שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, והיום איתי עידו גנור. עידו הוא איש למידה ארגונית ומנהל חטיבת הדיגיטל בחברת הייעוץ לוטם. עידו, מה שלומך? איזה כיף.
אלן טל, כיף להיות פה. מה שלומי? שלומי, אתמול ניסחתי את זה. הלוואי שלכולם היו הצעות הקטנות שיש לי.
אוי, חמסה. הלוואי על כולנו, מה שנקרא.
בדיוק, בדיוק.
טוב, אז ככה, עידו בא היום כדי לספר על הניסיון שלו כחברת ספק, על איך לבנות תהליכי למידה שעובדים גם על למידה של ידע וגם על מיומנויות. טוב, יאללה, בוא נצלול, ספר לי על עצמך דרך אחת ממיומנויות הסל.
שלב השאלה הזה. אני רוצה להתייחס לקבלת החלטות, ואיך למדתי, מה למדתי מג'ף בזוס, שמאפיין גם אותי בקבלת החלטות בעבודה ובכל מקום. יש לו ביטוי ידוע שאומר, Strong opinions loosely held. זה גישה שאומרת שאנחנו צריכים שיהיו לנו דעות מוצקות, מבוססות ניסיון ואמפיריות, ולא רק אינטואיציה, ועדיין במדע כמו במדע, להיות מסוגלים לוותר עליהן אם תגיע דעה אחרת, מוצקה, מבוססת ולא מבוססת על אינטואיציה.
אמן.
אז אני מנסה ליישם את זה ולהגיד, זאת אומרת שיהיו לי דעות על, לא על כל דבר, אבל שיהיו לי דעות שאני אדע לנמק אותן, גם אני מבקש מהצוות שלי, אם זה בר נימוק, אחלה. אם זה לא בר נימוק או שהנימוק הוא חלש ויש אחד אחר יותר טוב, תהיו מוכנים להשתכנע אחרת.
וגם השיכרון כזה שמוביל אותך ואיך שאתה מקבל החלטות.
מאוד.
חשוב. האמת שקבלת החלטות זה אחת מהמיומנויות האלה, גם כשמלמדים תלמידים, זה באמת אחת מהמיומנויות המאוד מאוד חמקמקות האלה. כי בעצם אתה מגדיר אותה כמיומנות אחת, אבל היא בנויה על כל כך הרבה מיומנויות אחרות. מודעות עצמית, היכרות עצמית, ניהול עצמי, כאילו כל הדברים האלה שמרכיבים את איך שאתה מתנהל ומנווט את החיים שלך דרך ההחלטות שאתה מקבל, וזה מעניין, אני מאמצת את הגישה הזאת.
אני אמסור לבזוס.
תודה. אוקיי, אז בשביל המאזינים מאזינות שלנו, שפחות מכירים את עולם חברות הספק, בוא תספר לנו קצת בכמה מילים על מה עושה חברת ספק ואיך נראים פרויקטים של למידה.
בשמחה, אני אתן שני משפטים על לוטם כדי למקד לאזורים שעליהם אנחנו רוצים לדבר, כי לוטם היא הוקמה לפני 30 שנה כחברת הדרכה, אבל מאז היא התפתחה מאוד לעולמות הייעוץ והניהול. ואני לא יועץ ארגוני בהשכלתי, ואני לא מתעסק בפיתוח מנהלים, אני מתעסק בעולמות של למידה, למידה ארגונית, ולשיחה הזאת אני מציע שאנחנו, כשאנחנו אומרים חברת ספק, אנחנו מדבר על חברת ספק בתחום הלמידה, ופחות בעולם פיתוח המנהלים, והאופן שבו הדברים עובדים, זה שפונים אלינו לקוחות, או לקוחות פוטנציאליים, הרבה פעמים זה לקוחות שכבר עבדו איתנו בעבר, והם רוצים את העזרה שלנו במה שקשור לפיתוח של למידה, תהליכי למידה, תוצרי למידה. אפשר להגיד בשני מודלים עקרוניים, מודל אחד זה אותו לקוח, אין לו ידע או יכולות, כי נגיד יש חברות שיש רק מנהל או מנהלת HR כזה שעושים הכל, והם לא יכולים להתעסק בלמידה, וגם לאו דווקא מתמחים בזה, כי הם אנשי HR, ואז אנחנו באים בתור להשלים יכולות שאין להם, ויש גופים גדולים, בנקים, חברות ביטוח, כל מיני, שיש להם יחידות למידה מפוארות, אבל הקפסיטי שלהם מוגבל, אז הם צריכים שאנחנו נהיה הזרוע הארוכה שלהם, ונעשה מה שהם יודעים לעשות, אבל עוד במכפלות. כי בסוף, לפעמים אני אומר לקוח, אתה אחד, לי יש צוות של 16, אז אני ניצחתי, כי אני יכול לעשות יותר עבודה בזמן נתון, מה לעשות? אז זה בגדול, פונים אלינו עם צורך, לפעמים זה מאוד מאוד מיקרו, עכשיו אנחנו עובדים אחד בבתי החולים, על קיט דיגיטלי כזה לקליטת עובד חדש, מה הוא צריך לדעת, איזה איפה חונים ומה אוכלים. ולפעמים זה דברים יותר מעמיקים, אם זה קורס הכשרה לתפקיד, אם זה תהליכים, תהליכי למידה, גיבוש תפיסת הלמידה של הארגון, הקמה של גוף למידה, מאוד מאוד מגוון.
אז בעצם יש לנו איזשהו ארגון, חברה קטנה גדולה מסיבותיה שלה, מגיעה עם איזשהו צורך שהמטרה של הצורך הזה זה להעביר את העובדים, לקוחות מישהו, איזשהו תהליך שהמטרה שלו היא למידה. בעצם החברת ספק שמתעסקת בתוצרי למידה, יודעת לתת מאלף ועד תף בתוך הפרויקט הזה, בתוך המוצר הזה.
אני רק מדייק דבר אחד, המטרה היא בדרך כלל, למידה היא לא מטרה, היא אמצעי, יש מטרה עסקית, רוצים שיהיו יותר מחירות, פחות נטישות, whatever, ולמידה זה הכלי לעשות את זה, לפעמים גם המטרה היא שימור עובדים, או להכשיר עובדים, זאת אומרת, להביא מישהו מהרחוב, ולהפוך אותו להיות עובד בתפקיד, מעבר לזה אני מסכים עם כל מה שאמרת.
כן, כן, כאילו הכוונה שלי הייתה המטרה שלכם כחברת ספק, בעצם כשאתם נכנסים לתהליך.
שלשמה התכנסנו.
שלשמה התכנסנו.
אגב, אפשר להגיד, לפעמים יש לארגון בעיה או צורך, והוא פותר אותה במגוון כלים. אחד מהם זה שינוי ארגוני, השני זה, לא יודע, שכר, והשלישי זה למידה.
מעניין. זה בעיקר מעניין, כי בעצם למידה, זה מילה מאוד מאוד גדולה, להמון המון המון סוגים של, כאילו אנחנו יכולים ללמד הכשרה לתפקיד, אבל אנחנו יכולים גם ללמד מיומנות ספציפית, אפשר ללמד מיליון דברים. וזה באמת שאלה, כי כשאני חושבת על מיומנויות, בטח נגיד במערכות כמו מערכת החינוך, זה ברור שיש את הדבר שאני רוצה שהלומדים שלי ידעו, ויש את הדבר שאני רוצה שהלומדים שלי ידעו לעשות. כלומר, יש, סתם, אני מורה להיסטוריה, אני רוצה שהם ידעו את המהפכה הצרפתית, אבל אני רוצה שהם ידעו איך להסתכל על קטע מקור ודרכו ללמוד את המהפכה הצרפתית. זה שני דברים שונים. השאלה שלי היא איך חברת ספק, שהיא בעצם לפי מה שאתה מתאר, היא אורחת בתוך ארגון, היא לא חלק מהמגוון ולא, היא לא עובדת בתוך הארגון, איך חברת ספק ניגשת בכלל לדבר הזה של מיומנויות כחלק מתהליך הלמידה?
אני אגיד משהו שאני מקווה שאני יכול לעמוד מאחורה, ואני מקווה שאני לגמרי מאמין בו. יכול להיות שיש יתרון מסוים דווקא להיות אורח לרגע, כי אנחנו לא בקונספציה, ואנחנו רואים דברים מזווית ראי הרעננה, ועדיין יש יתרון גם ללהיות בארגון ולהכיר, כמובן, זה לא סותר, זה שני דברים לכל אחד מהם את הכוחות שלו. אבל רגע לשאלתך, הדבר היסודי, הבסיסי שאנחנו עושים, אנחנו ניגשים למשימה כזו, היא לעשות ניתוח תפקיד. זאת אומרת, אנחנו מבינים מי אותו עובד, מה הוא עושה, מה הוא צריך לעשות, ואנחנו מפרקים את זה מאוד מאוד מקובל, לפרק למונחים של ידע, תפיסה ומיומנות. מיומנות קודם כל קשה, אבל גם מיומנויות soft או power, או איך שנבחר לקרוא להן. והשלב הזה, והשאלה הקריטית שאנחנו שואלים בה, לא רק מה יחשב כהצלחה, אלא איך נראה ביצוע מצטיין? מי העובד המוצלח? אני מראיין שלושה, אחד, אני אומר במרכאות, טוב, בינוני, לא טוב, כן? לא שיש אנשים לא טובים, אבל כן, כן, בביצועים שלהם הכוונה. ואז ההבדל הזה מחדד לי איך נראה ביצוע מצטיין, רמז, זה בדרך כלל לא כי הוא יודע יותר טוב או פחות טוב את החומר, התוכן, המבצעים, לא משנה, המוצר. בדרך כלל זה יושב על דברים אחרים. ואז אני מצליח לראות אותם. וכשאני מצליח לראות אותם, א', אני משקף את זה ללקוח שלי בדרך כלל, לגוף הלמידה או המנהלים וכדומה, וכשאנחנו רואים את הסימונים נופלים, אז אנחנו אומרים, אוקיי, או ששמנו את האצבע על משהו, או שלא. אני יכול לתת כל מיני דוגמאות. הדוגמה הראשונה שעשתה לי את השינוי, לפני הרבה שנים הייתי בביקור בלאומי קארד, אצל דנה ויינשטיין, היום היא עובדת בחברה המרכזית למשקעות, ומסתבר שבכרטיסי אשראי, אם מתקשר לקוח למוקד של חברת כרטיסי אשראי, ואומר, נחסם לי הכרטיס, יש שני מצבים מאוד מאוד שונים. אחד, נחסם לי הכרטיס ואני בסופר ברחובות זה. אוקיי. יש צ'ק, יש מזומן, נלך לכספומט, תעשה משלוח, ויש מצב אחר, נחסם לי הכרטיס ואני עכשיו בלונדון. ומה שהם רוצים שהנציג יעשה באותו רגע, לא רואים אותנו כי אנחנו בהחלטה, רוצים שהוא יזדקף בכיסא, ייקח את הגוף שלו קדימה ויגיד לעצמו בראש, מיידי, יש לנו בעיה, זה לא סתם, לא יהיה לי חלב וביצים, אנחנו באירוע, וכל ההתייחסות שונה, יש פה כאילו מישור אמפתי, קריטי, שאני צריך להבין מה עובר על הלקוח, איפה הוא נמצא, מה הוא מדמיין, באיזה לחץ הוא יתקשר אליי, ואני חייב, מעבר לפתרון המקצועי, תעשה ככה, אני לא מכיר את הפתרונות המקצועיים, ההתייחסות היא שונה לגמרי, ובהתאם לזה חוויית הלקוח היא שונה לגמרי, אם הצלחתי להבין מה עובר עליו, וזה בכל עולמות מתן השירות כמובן סופר קריטי, זאת אומרת זה ההבדל בין הביצוע הסביר או העובר לביצוע המצוין, זה היכולת האמפתית להבין מה עובר על הצד השני.
זו המיומנות בעצם. מגניב. אני אוהבת את הדוגמה הזאת, אני מניחה שתכף תיתן עוד דוגמה, אבל אני אוהבת את הדוגמה הזאת כי בעצם זה מאוד דומה לחינוך. כאילו בסוף אני מסתכלת על איפה אני רוצה שהלומד שלי יהיה בסוף של התהליך שאני אעביר אותו, ומפה אני גוזרת אחורה משמעויות שהן לא רק ידע, הן גם מיומנויות, גם תפיסות, תכף תדבר גם על תפיסות, אולי זה גם מעניין. וזאת לדעתי הסתכלות נכונה על כל דבר שהדרך שלו היא למידה בסוף, כן? כי באמת בלמידה היא יותר קל גם לעבור את החלק הזה של המיומנויות. אז מגניב, עוד דוגמה?
בעולמות של תפיסה באמת, זה אפשר לקחת את זה לכמה כיוונים. בעבודה עם אנשי מחירות או עם ספורטאים שלא יצא לי, אולי יצא לי, יש הרבה עניין מנטלי של הצלחה, של תחושת מסוגלות, של עניין של ייאוש, של יכולת רפלקטיבית, של מוטיבציה. התמודדות עם לחץ, לא מחרתי כל היום, מה זה אומר עליי? איך יהיה מחר? זה יום נחס, כל מיני דברים כאלה, וזה ממש כאילו, אני מדמיין איך זה בעולם הספורט, אבל לא יצא לי, אבל בעולם המחירות זה מאוד מאוד כזה, ואנחנו צריכים לעבוד מנטלית עם העובדים האלה, וגם לשקף להם שזה מה בסדר, לתת להם לחוות תחושת כישלון בהכשרה. כי אם כל ההכשרה, מוחאים כפיים והכל הולך, כאילו בסימולציות, כל הסימולציות מוצלחות, אבל אז ברגע האמת, הם מגיעים לקו מה שנקרא, או לשטח, כל אחד משהו מוכר, וחווים כישלון בפעם הראשונה, זה מרסק, וזה גורם לנטישות ונשירות. אני אתן עוד דוגמה, בעבודה עם מנהלים, בפיתוח מנהלים, כמו שהבטחתי שלא נקרא, עזק ממש בכותרת.
אין מה לעשות. זה הולך, זה כאלה תחומים משיקים, כאילו, זה קשה.
ממש. אני מעורב עכשיו בפיתוח של איזושהי הכשרת מנהלים מאוד מעניינת, ואנחנו מטפלים שם, ומנסים לטפל בעולם הזה של בדידות המנהל. כי זה עניין, ולפעמים, בעיקר מי שנכנס לתפקיד ניהולי ראשון, אולי לא מודע לזה, ומי שנכנס לתפקיד ניהולי בכיר, חווה את זה, אבל אחרת, כי כשיש לו קולגות, אז זה דבר אחד, אבל פתאום שהוא נהיה מנהל, לא יודע, חטיבה, או מנהלת אגף, וכדומה, פתאום בדידות המנהל היא שונה, היא הרבה יותר עמוקה, היא הרבה יותר שקטה. אז גם זה מסוג הדברים, שהפרספקטיבה, זה לא אמפתיה, זה יותר מיומנות, איך אני מבין את מצבי, איך אני לא פוחד ממה שאני מרגיש, כי הרגש הזה הוא לגיטימי.
כן, זה, בשפה של הסל זה נקרא מודעות עצמית, ויש שם פירוק לכזה סאב מיומנויות, אתה יודע, כזה זיהוי חוזקות, חולשות, מיינדסט, growth mindset וכן הלאה, כאילו זה בעולמות האלה. יש לי שאלה על מה שאתה אומר, וזה באמת איזשהו, אולי קצת פתיחת סוגריים, כי זה לא בהכרח הליבה של מה שהפודקאסט הזה ספציפית מתעסק בו, אבל זה מעניין ברמה המתודולוגית. כי בעצם כל מה שתיארת לי עד כה, בתהליכי למידה שאתם פיצחתם או עשיתם כחברת ספק, אני שומעת המון מיומנויות רכות. ואני תוהה לעצמי אם התהליך ברמה של איך שאתם מפרקים אחורה את מה שצריך לעבור בתהליך, דומה במיומנויות רכה כמו אמפתיה וקבלת החלטות וניהול עצמי וכן הלאה, וגם במיומנויות קשות יותר, כמו, לא יודעת מה, תכנות ותפעול של מוקד טלפוני, ששוב, אלה הם גם יושבות על ידע, אבל הם חד משמעית עניין של מיומנויות. זה אותו תהליך פירוק, או שזה אחר?
התהליך הוא דומה, המתודה איך לתקוף, איך לבנות קשירות בכל אחד מהם משונה, אבל תהליך הפירוק הוא דומה, והרבה פעמים יש אינטגרציה בין הדברים. כלומר, אנחנו כן רוצים הרבה פעמים לעבוד באופן, נקרא לזה סטרילי, בוואקום על מיומנות אחת. אבל ברגע האמת,
אבל העולם לא עובד ככה, כן, בדיוק.
אז לפעמים זה בסדר, הרבה פעמים, הייתה לי פעם, עבדתי עם איזה סטארט-אפ בתחום ה... לא בדיוק medical devices, הם בנו איזשהו תהליך, אפשר כבר לספר, כבר פאבליק ויש לקוחות וכאלה, הקימו קליניקה שעושה טיפולים בתאי לחץ, זה כאילו rejuvenile כזה. מסתבר שהם מזרימים חמצן בלחץ גבוה, כמו שעושים לצוללנים אחרי תאונות צלילה, מסתבר שזה עובד על הרבה מאוד דברים, גם על PTSD, גם על סכרת, וגם על תפקוד מוח.
מגניב.
קוגניציה. אז בנינו קליניקה, זאת אומרת, בנינו את תוכנית ההכשרה, איך מקיימים, איך מכשירים את הצוות. וזה קצת, אני נתתי להם דוגמה, טוב, זה כאילו חבר'ה אמריקאים, אבל אני בסוף צמחתי כאן, אז דיברתי על איך מכשירים אנשי צוות בטנק או בצוללת. כל אחד יש לו את העמדה שלו, נכון? זה נוהג, זה שעת, זה בתותח, זה בזה, זה בטלסקופ, לא יודע מה יש להם שם בצוללת, לא זכיתי, אני יותר מהטנקים. אז אנחנו קודם כל מלמדים כל אחד בשיר אנחנו קוראים לזה בתאו, אבל כל אחד במקצוע שלו, בתפקיד שלו, אבל אחר כך הדבר הזה צריך לתפקד ביחד באופן הרמוני. אז יש עניין של להפריד עד כמה שזה אפשרי, כי אחרי שאני יודע לעשות, אני אתן תכף עוד דוגמה, אבל אחרי שאני יודע לעשות משהו מפורק, סטרילי, יותר קל לי ללכלך אותו ולהתחיל לעשות דברים נוספים. כשעובדים במוקדים טלפונים נגיד, אז הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, בוא רגע עכשיו, עזוב את המקלדת. אתה רק תדבר עם הלקוח, אחר כך נרשום מה היה, מה עשית וכדומה. או הפוך. עזוב רגע, תנסה להתעלם מהלקוח, או להתעלם מהמסע ומתן, מהיצירת קרבה, כל מיני דברים כאלה, ורק תתעד בתוכנה את מה שצריך לעשות. וכשמנתקים את הערוצים האלה ועובדים עליהם בנפרד, ואני יודע לשרוק בערוץ אחד בנפרד, אז יותר קל לי עכשיו להמיס עוד ערוץ.
כן, זה גישה מעניינת, כי גישה שנכונה גם לעולמות של למידה רגשית חברתית, כי בסוף אנחנו יודעים שהעולם הוא לא ליניארי, והוא הרבה יותר מלוכלך ממה שכאילו, אתה יודע, זה לא שאמפתיה נגמרת איפה שחוסן מתחיל, ואז אנחנו עכשיו נתאמנו על אמפתיה, ועכשיו נתאמן על חוסן. לא, לרוב זה עובד ביחד. אבל ברמה של התקדמות במיומנות, זה מאוד מאוד חשוב השיום והגבולות האלה, כי אז בעצם אני יודעת לבוא להגיד, וואו, אני יותר טובה באמפתיה ממה שהייתי לפני לא יודעת מה, שנתיים, או לפני שהתחלתי את תהליך הלמידה הזה. בהקשר הזה, השיום והתבניות, או הגבולות בין המיומנויות, הן כן חשובות. למרות שהעולם הוא לא באמת ככה. אז אתה אומר, לרוב אין הבדל בין בתהליך הפיצוח של איך שניגש למה של מיומנויות, אבל המתודה שבה נשתמש כדי לפרק אותה או להסביר אותה או בפועל תהליך הלמידה, זה יהיה שונה.
כן.
אוקיי, אז בוא נלך עוד קצת לעומק. איך נראה תהליך פיצוח של פרויקט כזה, פרויקט כזה, שיש בו גם מטרות ידע וגם מטרות מיומנות? ואולי ככה למאזיננו שלא בהכרח מכירים את המושג פיצוח, אז אולי תן איזה 2-3 מילים על מה זה, מה זה בכלל.
כן, אז לפני הפיצוח אולי נדבר, ניתן עוד כמה מושגים. אז אנחנו רוצים, יאו חבל שלא בא לי לחשוב על תפקיד ונפצח אותו רגע ככה.
יאללה,
בזה.
נעשה את זה.
הרבה פעמים כשהייתי עושה הכשרות מפתחי דרכה, אז הייתי לוקח תפקיד של פורץ, זה נורא נחמד.
יאללה, לך על זה.
כי למה זה קל? כי אפשר להסתכל.
לך על תפקיד של מורה.
תפקיד של מורה.
יאללה, בואו נעשה את זה ביחד. תרגיל מחשבתי מעניין.
מאוד. קשה גם. תפקיד מורכב. אפשר לחלק אותו בכל מיני חתכים. יש עניין של מה שקוראים מצבי תפקוד. מורה יש לו זמן שבו הוא מכין חומרים, זמן שהוא מתכונן על החומרים, בין אם הוא יכין אותם בעצמו או מישהו אחר יכין אותם עבורו, לא יודע, המשרד,
כן,
העמית.
הכנת חומרים, כן.
כן. אז אני אומר, הכנת חומרים והכנה לשיעור זה לא אותו דבר בדיוק. Mm-hmm. יש את הביצוע הפרונטלי, mm-hmm. יש שעות פרטניות או אחד על אחד, mm-hmm. ויש דברים יותר נדירים, לא יודע, שיחות עם הורים, ימי הורים, אספות, כאלה.
כן, אז יש איזשהו פירוט של כל התפקידים, כל מה שהמורה צריך לעשות.
כן, כל מרכיבי התפקיד.
אוקיי. Okay.
ובכל אחד מהם אנחנו עושים תת פירוק, ואומר, אוקיי, בדבר הזה, מה מרכיבי התהליך? Mm-hmm. בואו ניקח את האזור שהוא, אני מניח, רוב זמנו של המורה, זה עבודה בכיתה, אז זה כולל גם...
אתם לא רואים, כי זה לא המדיום הזה, אבל המורים, טוב, זה מעניין, כן? כי אתה מביא את העולמות שלך, ואני אביא את העולמות האלה של חינוך. זה ממש זמן שווה של זמן עבודה בכיתה, וזמן עבודה אחר כך בבית, או זה ממש עבודה, זה זמן שווה של עבודה. אבל בואו נלך על הדוגמה של הכיתה.
אוקיי, הפתעת אותי. אשתי הייתה תקופה, עשתה תעודת הוראה, והייתה מורה לקולנוע איזו תקופה, ואני זוכר אותה אוכלת חצץ שהייתה בונה תכנים, ואני הייתי מופתע פעמיים. קודם כל אמרתי, 3 פעמים, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? למרות שאני יודע שפיתוח תוכניות לוקח הרבה זמן. 2, למה אף אחד לא הכין את זה כבר? זה לא היום שנה ראשונה שמישהו אי פעם בעולם מלמד קולנוע, כאילו, אין איזה מאגר לאומי, אולי לא. ו3, טוב, במקרה שלה, בגלל שזה היה כזה one off, כאילו, זה פעם אחת, שנה אחת ונגמר. אמרתי, אוקיי, משקיע את זה פעם ראשונה, אבל שנה הבאה ובעוד שנתיים, היא צריכה לתחזק, היא צריכה לתקף, גם אני הייתי מרצה באקדמיה,
כן.
אבל זה כבר את ה-70%, היא כבר בנתה, נכון. אז אני מקווה שזה ככה.
זה ככה, אתה יודע, אני מדברת על המסביב, על השיחות עם ההורים, על הבדיקת מבחנים, על כאילו, גם אם אתה לא מכין חומרים חדשים מאפס, זה עדיין הרבה עבודה. אבל בוא, נמשיך בדוגמה שלך, אז בעצם עשינו איזשהו אפיון של מה מרכיבי התפקיד האלה של המורה.
כן.
ואז לקחנו כל אחד מהתפקידים האלה, ועשינו לו עוד איזשהו פירוק של התהליך שהמורה צריך לעבור, כדי ללמוד איך לעשות את זה.
נכון. אז מה כוללת הוראה פרונטלית? במה היא כרוכה? יש שם כל מיני היבטים, אני מניח שיש... אני עכשיו זורק כמובן, כי אני לא מכיר ולא מתמצא. יש עבודה עם קהל, בין גם... חלוקת קשב, mm-hmm. גם התייחסות להערות או שאלות. קדימה, שאלות אחורה, כאלה, שאלות הצידה.
כן.
לא יודע, עבודה עם הלוח, נכון. מיומנות.
נכון, יש פה קטימבה, איך לעמוד מול
נכון,
קהל, איך להפעיל
נכון.
אותו, איך להיות, איך לעמוד. חלוקת קשב, ויש
כן.
פה טיפול בבעיות משמעת, יש פה דיפרנציאליות, איך לגשת לתלמידים מתקשים, יש פה הרבה דברים שקשורים לניהול כיתה.
מצוין, אז ניהול כיתה זה היבט, אבל יש עוד היבטים שהם לא ניהול כיתה. יש את הסיפור של ההרצאה עצמה, מעבר לאיך עושים אותה שזה הקטים בה, כאילו יש פה גם היבטים מתודולוגיים, זאת אומרת שימוש במתודות שונות, עבודה בקבוצות יחידים עצמית, כל אחד והקטע שלו, וכל אחד מהדברים האלה צריך לחשוב איך אנחנו מלמדים אותו, ואיך אפשר ללמד, יש מלא דברים ללמד דברים, אבל הדרך הכי הבסיסית היא להבחן האם זה, יותר ידע, יותר מיומנות, יותר תפיסה, ומשם להתקדם. עכשיו, בכל דבר כנראה יש כמה רכיבים, באופן טבעי, על תפיסה אנחנו נעבוד יותר עם סדנאות, עם...
מה זה אומר תפיסה בעצם?
תפיסה זה תובנות, זה תפיסת תפקיד, על הממשקים בתפקיד, זאת אומרת, זה דברים שהם יותר in the back of our minds.
כן, אוקיי, אז לקחנו את מה שמרכיב תפקיד המורה, את האבנים הגדולות, את הכותרות, פירקנו אותם למשימות הקטנות שקורות בפנים, וכל משימה קטנה כזאת חילקנו בעצם לידע, תפיסה ומיומנויות, ועשינו כמה צריך בכל אחד מהם.
כן.
מה השלב הבא? ואיך זה קשור לפיצוח?
או, מעולה. אז הפיצוח, האמת שהפיצוח קורה עכשיו לפני שאנחנו מתקדמים. אנחנו מנסים להבין איזשהו רציונל, איזושהי תובנה אינטליגנטית לגבי מה הדרך להגיע, איך מביאים אדם מ-A ל-B בהקשר הזה, האם זה בבסיס של זה, באמצעות יותר למידת חיקוי, יותר למידת חווייתית, יותר משהו קונסטרוקטיביסטי, זאת אומרת, אני עושה ולומד מתוך עשייה, יותר משהו סוקרטי כזה של למידת חשיפה וגילוי, בעצם מה היסוד בתפקיד הזה שיהיה הכי נכון להוביל את הבן אדם להמומנס שלו. ומתוך זה מגיע השלב שכבר התחלתי לפרט עליו, שזה אוקיי, אז אם ככה, אז בוא נעשה יותר, זה יכול להיות בשיעורי, אפשר ללמוד בסוף את התוכן עצמו, את המשימות עצמן הקטנות, בשיעור, בלמידה עצמית, בווידאו, בכל מיני דרכים, יש הרבה מתודות, אבל המתודה צריכה לשרת כמובן את המטרה, וגם להיות בהלימה עם הרציונל.
הבנתי. אז בעצם כשאני חושבת על תהליך פיצוח כזה, שוב, חברת ספק, הקטע שלה זה שהיא באמת מגיעה לאיזשהו לקוח, כאשר הרבה פעמים אין לה הקשר רחב יותר של הארגון, היא מגיעה לפרויקט מסוים, ובעצם היא צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת במה שהיא שואלת, כדי להבין בסוף לאן מי שיקבל את תוצר הלמידה הזה, לאן הוא צריך להגיע. כאילו, אם אני מבינה נכון, פיצוח שמשלב ידע ומיומנויות, תמיד 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 יתמקד, במקום שבו אנחנו רוצים שהאנשים האלה יגיעו אליו. ומשם הכל נגזר אחורה. זה הרעיון.
אחד הדברים הכי, אני מסכים, אחד המודלים הכי קלאסיים שאנחנו מתעסקים איתם, זה מודל שיפור ביצועים. זה אומר, יש מצוי, יש מצוי, יש פער, איך סוגרים את הפער. לפעמים הפער, אם אנחנו מדברים על בהכשרה לתפקיד, אז הפער הוא אפס ידע לתפקיד. ולפעמים אם אנחנו מדברים על הכשרה בתפקיד, אז, או, לא יודע, עכשיו, ארגון מעלה מוצר חדש, שירות חדש, שינוי תוכנה, אז הפער נוצר כתוצאה מהדבר הזה, אבל עדיין יש פער וצריך איכשהו לסגור אותו. ומה זה אומר לסגור אותו? זה להביא את הבן אדם לקשירות הנדרשת.
כן, אוקיי, אז בסדר גמור. אז עד לפה הבנו, בעצם אתם מבינים לאיפה האנשים האלה צריכים להגיע, אתם גוזרים אחורה את המשמעויות, אתם בונים תהליך הכשרה, או תהליך שהמטרה שלו היא למידה, ובונים את זה. אבל איך נראה פירוק של מיומנות? כאילו שוב, בוא ניקח לצורך העניין את הדוגמה של אותו מוקדן שהיה צריך להיות אמפתי בחברת האשראי. איך אתם מפרקים בתהליך למידה את המושג אמפתיה? איך זה קורה? איך זה נראה בהכשרה שלו, הסיפור הזה?
שני דברים. קודם כל, אנחנו רוצים לתת לו להבין, עדיף לחוות, לא תמיד אפשר לחוות, אבל לפחות להבין בצורה, נקרא לזה עמוקה, מה עובר על הלקוח, אם אנחנו מדברים על אמפתיה. בסוף זה קצת רכיב ידע, אבל הוא רלוונטי. מה המצבים שבהם אנחנו נתקלים? גם לתאר, אולי להראות סרטון של איך נראה, לא יודע, אני אקח את זה לעולם של ביטוח, איך נראה בן אדם רגע אחרי תאונה, הוא מתקשר, הוא בהיסטריה, לפעמים גם, כאילו אם אנחנו רגע חושבים על זה, אני עבדתי הרבה שנים בחברת ביטוח. החברת ביטוח היא לא אמבולנס, היא לא משטר, היא לא עושה, היא באמת, היא לא יכולה לעשות שום דבר במה, זה בסוף היא תשלח הצ'ק, אחרי שהאוטו יהיה במוסך. אבל אנשים בלחץ מתקשרים לחברת ביטוח. ובאמת שאין בזה צורך. עכשיו, הנציג בצד השני יכול להגיד לו, למה התקשר? אין בזה שום צורך. אבל הוא יכול גם להרגיע. הוא קודם כל צריך להיכנס למיינדסט, להבנה של איפה נמצא הלקוח, מה עבר עליו במצב א', ב', ג', ד', בוא נלמד אותו את המצבים. וניתן לו, במידת האפשר, איכשהו לחוות אותם. מה זה לחוות אותם? בוא נראה לו סרטון שרואים, כאילו, והוא כאילו נוגע ומרגש,
כן.
של מה עבר על בן אדם רגע אחרי תאונה, או למשנה, דיברנו קודם, נתנו דוגמה מחסימת כרטיס אשראי, בוא ננסה להכניס אותו לסרט, כמו ש... נועם פיינלוט תמיד אומר, קח אותי לרגע,
בדיוק.
זה אחד. ואז אפשר להתאמן על, אוקיי, איך אני מדבר את זה? מה השאלות שאני שואל? ולחלק לשאלות למה, איך, מתי, כל מיני סוגים של שאלות. איך אני מקשיב? הקשבה מודעת. הקשבה מודעת זה מיומנות שאפשר לתרגל אותה.
אפשר לעשות סימולציות של הדברים האלה. כלומר, בעצם אתם לוקחים את מה ש... גם פה, זה מעניין, כי בסוף, גם פה, זה לקחת את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה בסוף, ולפרק אותו לאיזשהו משהו שהוא דרכו ילמד. אנחנו פה, נגיד המטרה, להזדהות עם הלקוח, להרגיש את הכאב של הלקוח, אז מה הכלים שעומדים לרשותנו כדי לגרום לעובד שלנו לחוש את הלקוח, לחוש אמפתיה כלפיו?
לגמרי. עכשיו, חלק מהמנגנון זה גם, אם נתת את הדוגמה של סימולציה, כשאני אראה, זה לא משנה אגב אם זה סימולציה אמיתית או ממוחשבת או whatever, כשאני אראה את הפידבק מהלקוח, אם נהגתי בצורה א', שהיא יותר, נגיד, לא יודע, קפואה, לא נעימה, מרוחקת, אז הוא יגיב בצורה מסוימת, ואם נהגתי אחרת, הוא יגיב אחרת, ואז יש פה איזה חיזוק, כאילו, enforcement כזה, שאני אומר, אוקיי, אז זה הדרך שתביא אותי להצלחה באינטראקציה עם הלקוח, שיהיה הצלחה.
הבנתי, אז גם כאילו, בעצם כשאתם מפרקים אחורה מיומנות, אתם גם שמים את מדדי ההצלחה. כאילו, אתם אומרים, ככה זה ייראה כשזה יהיה טוב, ובוא נמדוד את זה לאורך הזמן.
נכון, עכשיו צריך להגיד, אנחנו אנשים, אנחנו ישויות מורכבות, אין באמת מתכון. בעוגה, 80% שיהיה בסדר, אם אני עובד לפי המתכון, גם לא, אפשר תכף לדבר על זה, אבל עם בן אדם אני לא יודע, גם אם אני כאילו עובד כביכול לפי הספר, יכול להיות שהוא שונה, הוא קם על צד שמאל, קרה לו משהו קודם, האינטראקציה הקודמת שלו עם הארגון לא הייתה טובה, אז לא תמיד הכל מצליח.
כן, בסדר, נכון, אבל בסוף אני חושבת שזה עניין של התכווננות, כן? זה בסוף להבין שזה משהו, המיומנות הזו זה משהו שאני כארגון, זה חלק מהאחריות שלי להכשיר את העובד אליו. אוקיי? כאילו, אני חושבת שזה העניין. גם אם זה לא מושלם, בסוף אני, אין תהליך שהוא מושלם, יש תהליך שהוא מספיק טוב למטרה שהוא משרת. ואני חושבת שההתכווננות הזו היא מאוד מאוד חשובה, וזה אגב גם במערכת החינוך, כשאני חושבת על מיומנויות סלו, על מיומנויות של למידה רגשית חברתית. הרבה מורים חוששים מלגשת לעולמות האלה של עיסוק במיומנויות, כי יש פה איזשהו עניין, כאילו עניין של מקצועיות. אתה לא תמיד יודע איך להעביר ואיך לעשות, בעוד שמה שיותר חשוב זה להיות עסוק בשאלה הזאת. זה להיות בתוך המיינדסט הזה שכל הזמן בסקרנות ובחקירה כלפי איך אני עושה, או עושה את זה יותר טוב בכיתה שלי או בארגון שלי. וזה נכון לכל תהליך למידה כזה.
אני מאוד מסכים, אני אתן דוגמה. זה העולם של השתלבות חברתית בצוות. לפעמים אנחנו שומעים על ארגונים או צוותים שעובדים, נוטשים אותם מהר, סיסטמטית, ואנחנו מצליחים, מה זה, אנחנו בדרך כלל מנהלי המשה או מנהלות המשה, אומרים לנו, יש פה בעיה של השתלבות חברתית. ואז רגע מפרקים, מה זה אומר השתלבות חברתית? יש תמיד פער, אם אני מגייס לצוות עוד אנשים מאותו סגנון שטנץ, זה, לא יודע, יש יחידות שיש מלא יוצא צבא, פתאום הבאתי מישהו חרדי, הוא לא משתלב. נגיד. אז כאילו יש עניין של דייברסיטי, ויש גם יתרון גדול לצוות שהוא דייברס. מצד שני, הקליטה החברתית היא יותר מורכבת, וזה לפעמים, לא רוצה להגיד מפרק צוות, אבל צריך להבין אז, על מה זה יושב. על פערים של גיל, של מגזר, של מגדר עדיין קיים לפעמים לצערנו. עכשיו, האם יש מיומנות סל ישירה לסיפור הזה? לא.
האמת שיש, קוראים לזה רגישות תרבותית, אבל זה מטריה כל כך כל כך רחבה, שכנראה שכל דרופ של מיומנות ליבה שתאמר, כנראה תהיה תחת המטריה. אבל בוא ניקח את זה כדוגמה, כי זה באמת דוגמה ממש מעניינת. כי פה יש תהליך למידה בתוך ארגון, שאתם כחברת ספק מנהלים את תהליך הלמידה הזה, או מייצרים את תהליך הלמידה הזה, שהמטרה שלו היא רגישות תרבותית. כאילו, זה באמת שאלה, כי איך אפשר לעשות את זה מחוץ לארגון? אתה מבין, זה יותר מכאילו להכשיר את המוקדן לענות לטלפונים של לקוחות. זה משהו שהוא ממש לתוך הקור הארגוני, איך עושים כזה דבר?
אז בדרך כלל אנחנו, בשבטנו כחברת ספק, אנחנו לא אלה שעושים את האקסקיושן, אנחנו לא מלמדים את האנשים, אנחנו יותר בונים את התכנים, לא משנה אם זה תכנים ממוחשבים ללמידה עצמית, או תכנים לקיטים למנחים להעברה, אז יכול להיות שאנחנו בונים קיט, ואחרי זה HRPPs בכל הארץ, או בכל העולם מעבירים אותו. ולכן זה איכשהו מגשר במידה מסוימת על המתח שאמרת. גם כאן, יש מיומנויות שאפשר ליישם. נתנו קודם את הדוגמה הזאת של האימוץ פרספקטיבה. יש עניין של תפיסה. אם אני אבין עמוק בפנים, למה כדאי לי שלא כל הצוות שלי יראה כמוני, אז יכול להיות שזה יעזור לי להיות יותר פתוח לגיוס של, או לאו דווקא, גם בגיוס, אבל גם בעבודה שותפת עם נשים ואנשים שהם שונים ממני.
אבל זה נשמע שכדי להגיע למסקנה הזאת שאמרת לי עכשיו, שאובייסלי אני מסכימה איתה, וברור שכן, זה נשמע שצריך לשאול הרבה שאלות נכונות. אוקיי? ואני תוהה, כי שוב, כי כשאני חלק מארגון, אני יודעת לשאול את השאלות האלה, כי אני מרגישה את הכאב הזה, כי אני חלק מהארגון הזה, אני יודעת את הפער הזה, כי אני מרגישה אותו על גופי. ואני תוהה, כחברת ספק, איך יודעים לשאול את השאלות האלה? איך יודעים להבין מה באמת הכאב? כי לפעמים, אתה יודע, החברה, הארגון אומר, כואב לי ברגישות תרבותית, ואתם צריכים להבין את הבעיה שעליה יושבת המיומנות שצריך ללמד. איזה שאלות שואלים כדי להבין איזה מיומנות חסרה כאן?
נכון, קודם כל אני רק רוצה לסיים את מה שאמרת בהמשגה. לפעמים יותר קל אפילו מבחוץ, להחלץ ידע סמוי. כי אנחנו מתארים פה סיטואציה של ידע סמוי, שהארגון מבין את הכאב שלו, אבל לא עד הסוף מבין איפה הוא יושב, או כי זה לא במיומנות שלו, לזהות את זה, או כי הוא לא יתעסק בזה וזה גם יכול להיות, והוא רוצה מישהו אחר עם זווית רעננה. אז אני רגע חוזר לשאלה שלך, איזה שאלות שואלים? זה עובד על כמה, אפשר להגיד כמה רבדים, יש את השאלות העסקיות שמהן אחר כך דברים עולים, כן? מה אנחנו רוצים להשיג מבחינה עסקית, מה יחשב כהצלחה, כל האזורים האלה. יש את השאלות של הביצוע, הזכרתי קודם, מהו ביצוע טוב, מהו ביצוע פחות טוב, תראה לי את העובדים המצטיינים שלך, מה מאפיין אותם, מה מיוחד בהם, האם זה הוותק, האם זה ההשכלה, האם זה הניסיון, תתתה. ויש גם את, כאילו האזורים המעניינים, זה האזורים היותר חמקמקים.
כן, אפורים.
ואותם אנחנו הרבה פעמים אורים בתצפית. מאוד מאוד עוזר לעשות תצפית. אני אחרי הרבה שנים במוקדים, אני מגיע למוקד, אני מרגיש בבית, גם אם זה לא מוקד מהתחום שאני מבין בו, אני מתיישב בהחמשייה, אני זה מתחיל עם האוזניות לשמוע נציגים, וכאילו...
אתה כבר יודע.
אני מאוד מאוד בנוח, כי אינטראקציה עם לקוח זה אינטראקציה עם לקוח, יש אזורים שאני מרגיש מהם פחות בנוח. אני מגיע למפעל, זה אני רק בשנה האחרונה עושה יותר ויותר מפעלים, אני עוד לא.
כן.
אבל עדיין, גם במפעל אפשר לראות את התנועה של, הלוואי שהיה אפשר לשים מצלמה ולראות כאילו היטמאפס של התנועה של האנשים. איפה המפעילים, איפה המכונאיות, איפה הראש צוות וכדומה.
כן. אז תצפיות זה מאוד חשוב, כן? כן. זו אמירה חשובה. כאילו להכניס את הידע המקצועי שאתה, והניסיון המקצועי שאתה מגיע איתו, לתוך איזושהי סביבה שלא תמיד יודעת באמת, באמת מה היא רוצה, ולתת לך לעשות את ה-observations האלה. אגב, גם שיח פתוח בהקשר הזה, כאילו שפשוט אתה שואל, איך עובר היום שלכם? איך נראה יום עבודה כזה? ואז אתה מבין דווקא מתוך השיח, מהניואנסים הקטנים האלה של, אתה יודע, כאילו, איזשהו, לדבר על המנהל בצורה מסוימת, או לדבר על האינטראקציות בצוות בצורה מסוימת, ואז אתה כבר מבין בעצם איפה, על איפה הדברים יושבים.
אמרת פה שני דברים, אני רוצה להתייחס לשניהם, אני אתחיל מהשני. השיח פתוח הזה בקבוצת מיקוד הוא מאוד מאוד פאורפול. למה? כי בקבוצת מיקוד, אם אני עושה סטינג נכון, ואני מסביר שזה בסדר לא להסכים, מתחילים לריב אחד עם השני, ואז אני רואה את פערי השקפה. אחר כך אני גם שואל מי המצטיין ומי לא, אז אני גם מבין איזה השקפה היא, השקפה שיותר אליה אני רוצה לכוון את הלומדים הבאים שלי.
מעניין.
זה אחד. עכשיו דיברנו על תצפיות. אני עושה תצפיות בתור איש למידה, אבל לפעמים אני מאוד רוצה שהלומד שלי יעשה תצפית. התצפית היא מונחת ומתוכננת היטב, אם היא לא מונחת, או בעיקר אם היא לא מתוכננת היטב, אז אני מייצר נזק. למה? אני שם אותו לראות את השפיץ של לא משנה, של הצוות, הלומד אומר, וואי, זה גדול עליי, אין מצב שאני לומד את זה גם בשנתיים, והוא עוזב. או שהוא מתייאש, גם אם הוא לא עוזב, הוא מתייאש, כן. זה פוגע לו במוטיבציה. אבל אם אני עושה איתו תיאום טוב, אני שם אותו עם הבן אדם הנכון, ואני מסביר לו מה הוא עומד ללמוד עכשיו, למה לשים לב, ולהתעלם מכל השאר, אז אפשר בהדרגה, באמצעות תצפיות, גם לבנות כשירות, ולתת לו, כי הוא למידת חיקוי, זה למידה מאוד חזקה, לחכות את האנשים, או את ההתנהגויות שאני רוצה שהוא יחכה.
כן.
קצת כמו שעושים ב-AI, כאילו בסוף, איך אמר פעם המנכ״ל של דיסקריפט, אנחנו לא, הוא אמר את זה כאילו במצולם, כאילו בלייב, אנחנו לא יודע בסוף, זה כאילו רשת מירון, אנחנו לא ממש יודעים מה קורה שם, זה עובד מדהים. ומחאו לו כפיים, זה כיף משהו.
זה נכון. כן, לא, זה מעניין, כי בעצם, כי שוב, כי השאלות שאתה מגיע איתם, ואותי זה מרתק הדבר הזה, איך להגיע מבחוץ לתוך ארגון, ולדעת לשאול שאלות מספיק טובות, כדי לתפור מענה נכון, שהמטרה שלו, או הכלי שאנחנו משתמשים בו, הוא למידה. אני חושבת שזה באמת סקיל מאוד 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 חשוב. ואני חושבת שגם במערכת החינוך הדבר הזה הוא מאוד בא לידי ביטוי, כי בסוף, גם אם אני מורה, ואני נכנסת לכיתה שאני מלמדת רק פעם אחת בשבוע, אני צריכה מאוד 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 מהר להבין מה קהל היעד שלי צריך שם, ועל מה יושבת הבעיה, ואת מי אני צריכה להפעיל, ואיזה מיומנויות צריך לעבוד איתם, כדי לפתור את הדבר שאני מתמודדת איתו. והרבה פעמים מורים ייכנסו לתוך כיתות, ומה שהם יגידו זה, הם לא מקשיבים, או הכיתה לא עובדת, או המיומנויות שלהם, ואז אתה יודע, מתחילה השמות, הקורונה, המלחמה, תמיד יש את השכבות האלה. ופה אתה אומר, אוקיי, יש כלים שחברת ספק, אבל גם מורה שנכנסת לכיתה חדשה, בסוף יכולה להסתכל על סיטואציה, ולדעת איך לתפור פתרון מתוך השאלות, מתוך הידע המקצועי, מתוך הניסיון, מתוך התצפיות וכן הלאה. וגם התצפית ככלי למידה בפני עצמה, כדי לפתח כשירות, כדי לפתח את המיומנויות האלה.
נכון. אני רוצה להוסיף שספציפית בסיטואציה של מורה וכיתה, או מורה וכיתה, תצפית יש לה סיכון, הוא מתממש שם יותר מבמקומות אחרים, כי תצפית, אפקט הצופה, עצם זה שיש צופה, משנה את כל האינטראקציה.
נכון.
אז זה נכון. כנראה תמיד, אני חושב שזה נכון במיוחד בסיטואציה הזאת, אני זוכר את עצמי בתור תלמיד, הגיעה איזה מפקחת, ופתאום הכירוכימיה עם המולקולות, עם הכדורי טניס באוויר, וזה...
ופתאום השיעור הכי מושקע בעולם.
כן, מה קרה למורה לכימיה?
למרות שתצפית לא חייבת להיות ככה, היא יכולה להיות גם להסתכל עליהם בהפסקה, היא יכולה להיות מורה מלווה בטיול, כאילו בסוף הרעיון זה לראות אותם בצורה בלתי אמצעית, כאילו נראה לי שזאת הכוונה. כן, כאילו להבין מה קורה בשיח כשהוא לא בתוך איזה פריזמה של... וגם, נגיד, שוב, אם אני הולכת על האנלוגיה של מה שאתה אמרת, אז לפעמים מורים ילכו לצפות בשיעורים של מורים אחרים, אוקיי? כדי, נגיד, לראות איך המיומנויות האלה נראות, או איך נראית הוראה כזאת של. זה מעניין שחברות ספק ומורים יכולים להיות באותו משפט באיזושהי אנלוגיה.
ממש.
לא חשבתי על זה ככה. אוקיי, אז בעצם דיברנו הרבה על הקשר של כזה בין העבודה שעושים לבין מיומנויות ליבה ורגשיות וחברתיות, ואני תוהה אם יש לך עוד איזשהו משהו שהיית רוצה להוסיף על זה באופן כללי, על תהליך למידה וכאלה.
אני רוצה להעיר על משהו שאמרת קודם, והוא, אני חושב, אחת האמירות החזקות ביותר שאמרנו היום. נתת את הדוגמה של אותה מורה להיסטוריה, שרוצה ללמד המהפכה הצרפתית, אבל היא גם רוצה ללמד קריאת מקור ראשוני. והשאלה הזאת שאני שואל את עצמי, מה אני רוצה ללמד, אבל מה אני רוצה ללמד? כאילו קצת כמו הטויוטה 5 וייז, כזה למה ולמה, אז מה אני משיג פה? זה התוכן או שזה המיומנות?
כן.
היא מאוד רלוונטית בעבודה ארגונית. הרבה פעמים אנחנו מדברים על ניהול ידע. ארגונים מחזיקים מערכות ניהול ידע, ואנחנו לא מצפים שהעובד ידע הכל בעל פה.
כן.
נכון? יש כאילו מנהלים, יש פוליסיז וזה, בדיוק היה לי שבוע עם זה, ארגון כימונאות וייצור, שיש מיליון פוליסיז. אני לא רוצה שאף אחד יזכור את כל הפוליסיז, זה לא אנושי. אני רוצה מתוך תהליך הלמידה ללמד אותו להתיידד עם איך קוראים את ה... איך קוראים מסמך מדיניות,
כן.
איך מחפשים מסמכי מדיניות, אז מה אני... כאילו לא באמת לימדתי אותך איך עושים, לא משנה, X, לימדתי אותך איך ניגשים ל-X, Y, Z,
לאוריינטציה, כן.
בדיוק, אוריינות. ואיך מוצאים, בדיוק, זה כן. האוריינות. זאת המיומנות.
נכון.
וזה מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת קודם, לדוגמה שנתת קודם.
אגב, זה פותח איזשהו דיון קצת יותר על אתה יודע, כאילו יש פה דיון בסוף בינינו, ובאופן כללי כשמדברים על מיומנויות, שהוא דיון מאוד מאוד תיאורטי. אוקיי? כי שוב, כי אנחנו, אתה יודע, עבדנו מספיק בשטח כדי לנהל את הדיון הזה. אבל הרבה פעמים כשאני מגיעה לאנשים שאני מלווה אותם בכל מיני תהליכי למידה, אני מפשטת את הדבר הזה כמה שאפשר לשתי שאלות פשוטות. מה אתה רוצה שהם ידעו, ומה אתה רוצה שהם ידעו לעשות? אוקיי? וידעו לעשות, תן לי משפטים. אני רוצה שהם ידעו לקרוא קטע מקור. אני רוצה שהם ידעו להגיש לי ניתוח על טקסט. אני רוצה שהם ידעו את ארבעת הגורמים למהפכה התעשייתית. כאילו בסוף, להוריד את זה לשטח לשאלות שהן מאוד 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 פשוטות. מה היו האתגרים? תן לי ציטוטים של תלמידים. אוקיי? כאילו ממש בואו נוריד את זה ממש 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 לשטח, ממש בדוגמאות הכי קטנות שאתה יכול, ומתוך זה הרבה יותר קל אחר כך לבנות משהו שהוא רחב יותר, כי הכישורים התיאורטיים האלה זה ממש כמו התצפית הזאת שאמרת. הם אומרים משהו, אבל אתה מבין משהו רחב יותר, גדול יותר על תהליך הלמידה שהם צריכים לעבור. כאילו אני חושבת שזה מאוד ברור בעולם הלמידה הארגונית ובעולם הלמידה באופן כללי, אי אפשר להפריד, באמת, בין ידע לבין מיומנויות. אולי מה שאנחנו לפעמים עושים, גם בחינוך, גם בלמידה הארגונית, זה שאנחנו כאילו לא משיימים מספיק טוב את המיומנות, ואז לא מלמדים את זה בצורה מלאה, אבל היא שם. היא שם, והיא יכולה להיות מיומנות קשה, כמו, לא יודעת מה, לתכנת, והיא יכולה להיות מיומנות הרבה יותר רכה, כמו אמפתיה ולהבין מה הלקוח שלי מרגיש כשחוסמים לו את כרטיס האשראי. ואני חושבת שההכרה בזה שמיומנויות הן חלק קוהרנטי, בלתי נפרד מתהליך הלמידה, שאולי המטרה שלו ידע או מה הם ידעו לעשות בסוף. אני חושבת שזאת התכווננות מאוד מאוד חשובה, וזה מיינדסט שאנשים שמלמדים חייבים להיות בו. חייבים להבין שהוא חלק מאיך שאנשים לומדים.
אני א' מאוד מסכים, אני גם לא חושב שמה שאמרת עכשיו זה איזה קריאה פורץ הדרך, אני חושב שגם זה שיום של, של איך שהתהליכים האלה קורים, כי זה מאוד מאוד מתבקש, אבל כשאנחנו משלמים אותם, אז זה עוזר לנו לעשות אותם טוב יותר, כי אנחנו יודעים לחדד את הגבולות ולהגיד, אוקיי, אז פה עבדתי על מיומנות, ועם מיומנות סל.
נכון, אנחנו גם יודעים אבל להגיד האם זה עבד או לא. אוקיי? כאילו בסוף אנחנו יכולים להגדיר מדדי הצלחה רכים ככל שיהיו, דיווח עצמי מבחינתי, הכל טוב, אבל כאילו אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, שנייה, בוא נפריד בין הדברים האלה, בוא נהיה מקווננים לזה, ובוא נתכנן את הלמידה שלנו בהתאם בסוף למה שאנחנו רוצים שיקרה. בין אם זה להיות אמפתי ללקוח, או בין אם זה עכשיו, לא יודעת מה, לדעת לקרוא קטע מקור ראשוני. זה בסוף להתכוונן לתוצאה. וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי. אוקיי, אז לקראת סיכום. מה המסר שלך לאנשי נשות למידה שמאזינים לנו כעת?
אני חושב שאת המסר המרכזי אמרת רגע, וזה היה מסר טוב, אז אני רוצה לסיים במסר הומוריסטי.
יאללה.
דיברנו הרבה, נתנו את המושג חברת ספק, אנחנו יותר אוהבים להגיד שאנחנו חברת ייעוץ, לא משנה, אבל זה בסדר. אז אני רוצה, אני אספר רגע משהו על העבודה בחברות ספק, והמסר שלי זה שזה ממכר. וכמו כל דבר ממכר, זה טוב עד שזה מוגזם. אני עבדתי הרבה שנים בארגון, והיה לי טוב ונהניתי, ומתישהו הרגשתי שיותר מדי כבר עוד מאותו דבר כזה, ו עברתי צד לצד הייעוץ, אני בחמש השנים האחרונות בצד הייעוץ, ואני אומר את זה כי דיברנו הרבה על הסיפור הזה של רבת ספק, הגיוון, הסיפור הזה של להיות אורח לרגע, יש לו צדדים מרתקים, כל יום אני במקום אחר, עוד אנשים אחרים עושה מתודולוגיות ושונות וכדומה, מצד שני יש גם חיסרון, כי אני בדרך כלל לא רואה תהליך שמתחיל ומסתיים, וזה חסר, אני לא תמיד רואה פירות, כי מישהו אחר רואה אותם, לפעמים אומר לי, לרוב לא, אז המסר שלי לאנשי למידה, שלעבוד בחברת ספק זה דבר נפלא ונהדר וממכר, ו-once you go, לא תמיד אפשר לעזוב אחר כך.
כן, once you go חברת ספק אתה אומר.
כן, הוטל קליפורניה כזה. אני חושב שזו התנסות חשובה לאנשי למידה, לעבור, לחוות שנתיים, שלוש בחברת ספק, נותן המון, המון.
כן, אז המסר שלך, אם אתם אנשי למידה, אם לא עבדתם בחברת ספק מאותכם, תתנסו בזה.
נכון.
מגניב. אני חייבת לומר שאני התנסיתי בזה, וזה היה אחת מהחוויות הכי משמעותיות, ושלמדתי ממנה הכי הרבה על התפקיד של מה זה אומר למידה ארגונית, ומה זה אומר למידה בכלל, בכל ארגון. חד משמעית, חוויה מהצוות. טוב, עידו, ממש תודה.
תודה רבה, טל.
ותודה לכן ולכם שהזנתם. אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח את הפרק לאנשי הלמידה הקרובים לביתכם, וכמובן לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים. תודה רבה שהזנתם. נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי!